אתמול אמרנו את סעיף א', הרב ציודה אומר שסעיף א' זה מעין הקדמה לכל אורות המלחמה. קודם כל המבט הכללי שלנו מה זה מלחמה בעולם. ככל, ראינו את זה אתמול, שהמלחמה יותר גדולה בכמות ובאיכות, המשמעות הפנימית שלה יותר גדולה. עצם המבט הזה, המלחמה כדבר שמניע תהליכים פנימיים, זה כבר חידוש גדול. אומנם זה כתוב בדברי חז"ל, אבל הרב קוק ידע לנתח ולהראות הלכה למעשה איך זה בא לידי ביטוי במלחמה שלנגד עינינו. כך כתוב במדרש רבה שהקראתי לכם אתמול: אם ראית מלכויות מתגוררות זו בזו, צפה לרגלו של משיח. והרב קוק מדבר על רגלי משיח שאנחנו מצפים אליהם בעקבות המלחמה. אמרתי לכם שיש פסקה באורות הקודש, הבאתי אותה כאן, הרב טאו מביא אותה גם בלמנת איתנו. הרב כותב ככה: לעת כזאת שתחיית אומה מתעוררת. אם אתם זוכרים, דיברנו על כך שהצפייה שמתעוררת בעקבות מלחמת העולם של עכשיו, מלחמת העולם הראשונה, החצי השני של הסעיף, צפייה נוראה גדולה ועמוקה, יש בה נוראה גדולה ועמוקה, מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קצר מגולי של התיישבות ארץ ישראל. אומר הרב קוק, זה ב, אם אני מסתכל על המלחמה, בצירוף על מה שקורה פה בארץ ישראל, ההתיישבות שמתחדשת פה בארץ ישראל, זה מייצר לי צפייה עוד יותר גדולה. אם הייתה מלחמה עולמית לפני 1,000 שנה, אז יש לה משמעות מסוימת. אבל אם יש מלחמה עולמית במקביל לתחילת ההתיישבות בארץ ישראל, בוודאי בוודאי שיש קשר. זה אומר שאנחנו נחזק את אחיזתנו ואת ההתיישבות בארץ ישראל בעקבות המלחמה, כמו שבאמת קרה. הצהרת בלפור הייתה מיד אחרי המלחמה. את הדברים האלה הרב כתוב, הרב כתב בזמן המלחמה לפני הצהרת בלפור. הוא ידע ניבה ולא ידע מה ניבה. ודברים דומים הוא כתב קובץ ח', זה קובץ הרב כתב בלונדון. לעת כזאת שתחיית האומה מתעוררת, כן? יש לנו עכשיו מצד אחד עם ישראל עולה לארץ ישראל, והיא בכל יום יוצאת מן הכוח לפועל בגוונים שונים. כל יום ויום שעובר עוד אנשים עולים, גוונים שונים, התפתחות שונה, הקמת יישוב, עשיית ארגון צבאי מסוים, כל הזמן הכל מתקדם, וכל העולם כולו הולך ורועש ברעש מלחמה, מלחמת העולם הראשונה, שמגמתה נסתרת, יש לה מגמה נסתרת, מגמה בחוץ, כולם רואים, אלה נלחמים באלה, מה זה היה שם, הרוסים נגד זה, מה היה שם, מלחמת העולם הראשונה, רוסיה נגד גרמניה, אז כמו השנייה, אותו רעיון. אשר רק לאלוהים פתרונים, מי באמת יודע להגיד מה היה שם במלחמה, המגמה הנסתרת, רק לאלוהים פתרונים. היא בוודאי העמדת תיקון עולם במלכות שדי. המשמעות קשורה לתיקון עולם במלכות שדי. איך? על ידי שיבתם של ישראל לביצרון. שם ישראל חוזרים לארצם, להיות עם נכון וניסה, מעוטר בכל כוחותיו וסגולותיו, שעל ידי יאיר האור המביק וכו' וכו'. כן. אז הרב טאו מוסיף כמה מילים, אני אקרא לכם. תקופת אותה מלחמה הייתה מייאשת מאוד, כי במשך שנים ארוכות פרץ הרוע האנושי ללא גבולות, ועמי אירופה נכנסו לסחרור של שפיכות דמים נוראה ללא סיבה וללא מטרה, ובעוד הכל נפלו למבורכה וחוסר הבנת המאורעות, ואנשי הרוח והתרבות באו לידי ייאוש גמור. הרב צופה הישוע הגדול ידע באופן ודאי וברור שכל המאומה העולמית לא באה אלא בשביל להושיב את ישראל אדמתן. אם ראית מלכויות מתגוררות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח. אז זה היה המהלך הכללי של המלחמה שראינו אתמול. פסקאות ב' וג', אלו פסקאות שכמו שראינו שהרב ציודה אומר שהן מבארות נקודה פרטית מסוימת, ומוסברות גם בלמונת איתנו חלק ד'. לימונת איתנו חלק ד', הרבה חבר'ה לומדים את זה לפני הצבא. למה לומדים את זה לפני הצבא? כי זה עוסק בענייני מלחמה, ושם יש כמה סוגיות שמבוארות. הסוגיה האחרונה בספר זה הפסקאות שאנחנו לומדים עכשיו פה באורות המלחמה. יש כמה, מדי פעם אני אקריא לכם כמה משפטים משם. בואו נתחיל. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים שאנחנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. לכאורה יש לנו מבוכה כשאנחנו קוראים על גדולי האומה שנלחמו. אנחנו כן יכולים להבין, אם אנחנו מסתכלים על גדולי האומה שמנו אנשי חסד ואנשי תורה וחצות לילה קום לה להודות לשם, כן, דוד המלך קם בחצות הלילה להגיד את כל זה, והיו ראש הסנהדרין, והיו הרבה מאוד דברים. גדולי האומה, כהנים גדולים, אנשי קודש עליונים, אנחנו מעריצים אותם על הצד האצילי הרוחני שיש בהם. אבל פתאום אנחנו קוראים משהו שמכניס אותנו לכאורה לבלבול ולמבוכה, שאותם אנשים גדולים שאנחנו מעריצים אותם, גדולי האומה הגדולים ביותר שמסופרים לנו בתנ"ך, הם גם היו אנשי מלחמה, גילו מידות של לכאורה קשורות לאכזריות ובטח חוסר רחמים וקנאות ושפיכת דמים. אז גם אם המטרה של המלחמה הייתה טובה, בסוף מה אתה...
הגדלות שלהם בעצם?
אז אנחנו צריכים להבין איך זה מתמזג ביחד. אתה מגד או שאתה ראש ישיבה? מה, אתה גם מגד? יש גם מגד ראש ישיבה. בדרך כלל זה לא הולך ביחד. אתה ככה או ככה, מה זה הדיוק? האם נכון לומר שהיה פה מעין חלילה, היה אפשר לומר בטעות, שיש פה סוג של פיצול כזה, פיצול בנפש. יש את הצד של הבית מדרש, שהוא היה שם צדיק וקדוש ואיש חסד, אבל כשהוא היה יוצא לקרב, היה כמו אחד האחרון הברברים וכו'. הרי הם היו גיבורים, הם נלחמים בעוצמה. זה כוחות אחרים בנפש. איזה נפש הייתה להם? הייתה להם נפש מחולקת? נפש עם פיצול כזאת? הגמרא דורשת, כולנו מכירים את זה, הדינו העצני, כשהיה יושב עוסק בתורה מעדן עצמו כתולד דוד המלך, ושעה שיוצא למלחמה מקשה עצמו כעץ. אז חז"ל לא באו להגיד לנו שהייתה לו אישיות מחולקת, אלא אישיות מקורית אחת, יצירה נשמתית מיוחדת, המכילה בקרבה הופעות שונות יחד, גבורה מלחמתית ואצילות מוסרית, המגלות שתיהן אופן נשמתי מקורי אחד, משלימות זו את זו. בעצם מה שמתחבר פה ומתברר פה, שאנשים האציליים הללו שאנחנו מעריצים אותם, שמסופרים לנו בתנ"ך, דוד המלך הוא דוגמה מצוינת לזה, שהוא הראש של סנהדרין, הוא היה מלך ישראל, הוא היה אדם קדוש עליון, ועם כל זה היה נלחם הרבה מלחמות, הם לא הופיעו את שני צדדים שונים, אלא נשמה אחת שמופיעה את שני הצדדים הללו ביחד באחדות מקורית. בבית מדרש היה משתמש במידות מסוימות, ובמלחמה היה משתמש במידות אחרות, אבל המידות האלה הופיעו בהרמוניה, לא בסתירה. ולכן אומר הרב, אם אנחנו ממשיכים פה, הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אל תחשוב שהזיק הנשמתי היה רק היסוד של הצד של הבית מדרש, של הקודש שבהם. אבל הזיק הנשמתי לא היה היסוד של הצד המלחמתי שבהם. לא, זה לא נכון. הזיק הנשמתי היה היסוד של כל ההופעות שלהם, גם של המלחמה וגם של התורה והקדושה. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. מה יש בנשמות האלה? שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. לא הייתה איזה חלוקה, לא היה איזה מתח לתוך האישיות שלהם, שהוא, או שהוא היה, איך אומרים, היה לומד, ומה לעשות, צריך להילחם, והיה מהפך משהו בנפש שלו, לא. תוכן שלם הייתה. הכל היה מופיע בשלמות ובאחדות. עכשיו, שימו לב שהרב אומר, שמה שגרם להופיע את הנשמות האלה, זה המציאות של המלחמה שהייתה נחוצה.
נחיצות המלחמה?
כן, היה צורך אז במלחמה, וכיוון שרבנו של עולם ידע שיש מלחמה, אז הוא הוריד לעולם נשמות כאלה, שיודעות להתמודד עם המלחמה בקדושה, כמו בדורותינו. שרבנו של עולם יודע שיש צורך במלחמות, כדי להקים את מדינת ישראל לפתח אותה ולסגשג אותה. אז הוא מוריד לנו נשמות כאלה עליונות שהן יודעות להיות גם בית מדרש וגם לוחמים. כן, ספרא וסייפא, ישיבת הסדר, מכינות קדם צבאיות, כל... גם וגם. דוד המלך בתוך המציאות המרה והקשה הזאת של המלחמה שהיה שם אכזריות נוראה, לא התנתק ולו רגע אחד מרוממות המגמה. מידיעה פנימית ומעורה שמלחמות ישראל... זה המשפט הבא, בוא נקרא אותו ביחד בפסקה. מלחמת קיומם, קיום האומה מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. הוא לא זז לרגע אחד, גם כשהוא נמצא בסערת הקרב ובמלחמה, וצריך להופיע מידות עזות שבנפש, לרגע אחד המגמה לו שר מנגד עיניו, שהוא נלחם את מלחמת השם. כי כשדוד המלך נלחם את מלחמת קיום האומה, הוא מבין שזה לא סתם אומה, זו אומה שמופיע דבר השם בעולם. אז הוא נלחם את מלחמת השם בעולם. זה היה כאן מלחמת קיומה, קיומה של האומה. קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית, וזה מה שהניע אותו, וזה מה שעמד לנגד עיניו, וגם בסערת הקרב, כל הזמן המגמה האידיאלית הייתה לנגד עיניו. ככה לוחם, כשהוא יוצא למלחמה, צריך להילחם. כשהוא נלחם את מלחמת האומה, את תופעת האידיאל אלוקי בעולם. לא כמו סתם אנגלי שנלחם לטובת אנגליה בשביל המולדת. האידיאל האלוקי עומד מאחורי המלחמה. עכשיו, יש פה צד שלכתחילה וצד שבדיעבד. מה הכוונה? בכתחילה ודאי כלולות הן האצילות והגבורה בנשמתנו פנימה, כן? יש משהו בנשמה של עם ישראל, של כנסת ישראל, שהתגלתה בצורה מושלמת באבות האומה. וכל אחד ואחד מאיתנו שייך למדרגה הזאת של אחדות מקורית בין הצד האצילי לצד המלחמתי, של הגבורה. אבל ההוצאה לפועל של הנשמות הללו הגיעה בדרך של דיעבד. מה הכוונה בדרך של דיעבד? יש צורך במלחמות, אז ריבונו של עולם מוריד לעולם נשמות כאלה. זה הכוונה כאילו בדיעבד. ודאי שבצד הנשמתי זה מופיע ככה לכתחילה. נשמות עליונות כאלה. שאין סתירה בין הצדדים השונים בנפש. אבל איך זה הגיע לעולם? על ידי הנחיצות של המלחמה, אז ריבונו של עולם מוריד לעולם נשמות כאלה. עזיזים היו ברוחם. וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. גם כי לך בגץ המוות לא יירא רע. מה יש לנו לבחור בטוב ולסור מן הרע? אנחנו תמיד יודעים סור מן הרע בעשה טוב. אנחנו מדברים פה על עומק החושך. גם כי לך בגץ המוות, שמה לא יירא רע. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. כשאדם הוא נמצא בשיא הקושי, בשיא האתגר, בשיא המלחמה, כשהמידות הכי נמוכות בנפש מתעוררות, המשימה שלו היא כפולה. קודם כל, שלא להיגרר אחרי המידות הללו ולא להוסיף מה שלא לצורך. זה המבחן הראשון. האם אני, יאללה, אני כבר במלחמה, אז אני משתגע, או שגם כשאני במלחמה יש לי קריטריונים מוסריים, אני יודע לעצור את עצמי בזמן. כי אם אני נלחם בשביל האידאל האלוקי, אז עדיין החסד והרחמים נשארים בי. גם אם כשאני משתמש במידות קשות של עזות ואכזריות, כי אני נלחם למען האידאל האלוקי, אז איפה שלא צריך, מיד אני עוצר את זה. כי כל השימוש שלי במידות האלה הוא לצורך האירוע. זה מבחן מספר אחת. והמבחן השני, מה קורה אחרי המלחמה? האם בסיום המלחמה האדם יכול לחזור לבית המדרש? אם בסיום המלחמה, לא רק לחזור פיזית, לשבת ללמוד, כל מידות החסד והרחמים והעדינות והצילות שהוא בנה בקרבו בתקופת הלימוד נשארים אצלו, זה סימן שהוא השתמש במידות הקשות בצורה נכונה. גם כלך בגץ המוות, בשיא הסערת קרב, לא יירא הרע. אני לא נותן הרע להשתלט עליי. לא בזמן המלחמה, אני לא משתמש בו מעבר למה שצריך, ולא גם אחר כך כשאני חוזר. אני יודע לפשוט, לכן, כן, זו דרשה מפורסמת, זה גם באלמנת תתנו ד', הדרשה המפורסמת של הרב בפרשת תולדות, עוד מעט. שם הרב מסביר מה זה הכל כל יעקב העיניים די סב, שהוא סב את זה של עשיו, שבעצם זה אומר שבעם ישראל אנחנו לובשים את המידות הקשות כלבוש חיצוני. יש מלחמה, לובשים. נגמרת המלחמה, מורידים. זה המיוחדות הישראלית. המידות האלה לא טבועות בנו בעומק הנפש. מה שמוצבע בנו...
נגיד יש אנשים שרוכים לקרב, חוזרים שרוטים אחרי שהם הרבו אנשים.
נכון.
מה זה אומר עליהם?
אני חושב קודם כל שזה דווקא מעיד על הצד האצילי שבהם. אני לא יודע, אבל לא בדקתי את אחוזי הפוסט-טראומה בחמאס. סביר להניח שאין הרבה, לפחות לא בהקשר הזה. הם חיים על החרב, ואצלם לרצוח אנשים זה לא מטריד. אבל זה שיהודים שנלחמים, יש להם פוסט-טראומה אחרי שהם הרגו, או שחברים שלהם נרגו לידם, זה מעיד על נפש אצילה, נפש זקה ועדינה, שזה נוגע לה בלב. אז אני אומר, אנחנו, המשימה שלנו שכשהשתמשנו במידת, גם אם הגענו למצב של רצח, שזה לא יישאר כמלוא נימה אחר כך כשאנחנו חוזרים. מה זה אומר? שכשאתה רב עם השכן, זה אפילו לא השתמשת, גמרת. ואם יש מציאות נוראה, שסכסוכי שכנים מובילים לרצח, כמו שלצערי נורא לפעמים קורה, זה שימוש לא נכון במידות הרעות. ולכן אנחנו אומרים, גם כדרך בגצל מוות לא יירא רע. שהמלחמות הללו לא ישאירו בנפשנו רושם רע. כשאנו מתבוננים אליהם, אל אותם אבות האומה, הננו, מכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם. כן, הגבוש, הכוונה מגובש, שהכל היה מגובש ביחד. זה מהלך חיים שהופיע באופן שלם. ומתוך תשוקה זו, אז כשאנחנו עכשיו בדור התחייה משתוקקים אל ההופעה של הנשמות העליונות עלינו, כי אנחנו רואים עד כמה אנחנו צריכים להופעת נשמתית כזאת, להופעה של נשמות כאלה, שיודעים לאחד בצורה שלמה, בצורה נכונה, את הגבורה יחד עם הקדושה. משתוקקים לאימוצם, לכוח חיים החטוב והגבוש שהייתה והמוצא, כן, מהגבורה ששכה מקיבם. תוך תשוקה זו, אז מה קורה לנו? כוחנו הרוחני מתאמץ מצד אחד, זה הכוח הרוחני, וכוח גבורתנו מתעדן. שימו לב, הכוח הרוחני מתאמץ, הרוחניות נהיית רוחניות גיבורה, מה שלא היה בגלות, וכוח גבורתנו, אבל מצד שני, הגבורה שבאנו היא לא נהיית גבורה ללא גבולות, אלא מתעדן. זאת גבורה עדינה, זה לוחמה ישראלית, זה לא לוחמה רגילה. לוחמה עם קריטריונים מוסריים מאוד מאוד גבוהים. הגבורה מתעדנת, הכוח הרוחני מתגבר, מתאמץ, והגבורה מתעדנת. ואותן הנשמות החזקות, אנחנו קוראים חזקות פה בהקשר של הגבורה, לא רק קדושות, זה ברור, גדולי האומה, אלא גם חזקות, חוזרות לחיות בנו כמי עולם. כן. עיקר התהליך באמת צריך להיות מופנה לאחרי המלחמה, שהגבורה לא תתפרץ בצורה שלילית. אבל בסופו של דבר זה תהליך שלם שהוא נכון לפני המלחמה, במלחמה ואחרי המלחמה. תמיד אנחנו צריכים לשאוף לזה שהגבורה שלנו תהיה גבורה עדינה. צריך להתכונן לזה. לכן אדם מתכונן לפני שהוא מתגייס, רצוי ככה להתכונן, ללמוד את הדברים האלה, לדעת אותם, על מה אתה מסתער ואיך אתה מסתער. ובמהלך הקרב עצמו, שזה לא יהיה מוגזם, ובעיקר אחרי, כמו שאתה אומר. טוב. מה? איזה כוח צריך שמה? מה זאת אומרת יותר חזק אחד מהשני? הגבורה והקדושה? בזמן המלחמה הכוח הדומיננטי הוא הגבורה, זה ברור. אדם לא יכול להילחם עם אידיאלים, באמצעות אידיאלים. פעם נלחמו, פנחס אמר את השם, שם השם, בלעם נפל וזה. אנחנו נלחמים בגבורה, עם הידיים, עם הרגליים, ועוסקים בזה 24/7 בצבא, כל הזמן סביב זה, ומתאמנים וזה וזה. אבל אדם צריך לשים לנגד עיניו כל הזמן את המגמה של המלחמה, ואת המטרה שעליה הוא נלחם, וממילא כוחות שמופיע בנפש לא מופיעות מתוך אכזריות והשתלטנות גריידה, כמו מלחמה רגילה, יאללה, להשתלט, לנצח אותה. כמובן שיש ערך לניצחון והוא רוצה לנצח, אבל הוא רוצה לנצח בשביל הופעת האידיאל, של קיום האומה, וקיום האומה זה הופעת דבר השם בעולם. אז במילה, המידות הרעות שהוא משתמש בהם, כל הזמן הם בסטנדביי, מתי אני עוצר אותם? כל הזמן בהמתנה. כי השימוש הוא רק שימוש לצורך מוגדר, אז ברגע שזה נגמר, אז אני מפסיק. עכשיו פרקים ג' וד', האותו אומר ככה. יש להתבונן על סידור הפרקים. לא במקרה עומדים שני פרקים אלו במקומה ואינם פותחים את פרקי המלחמה. יש מתוך חולשה חפצים. אני אקדים משהו. סעיפים ג' וד' עוסקים באיזושהי ציפייה עתידית. לאיך המציאות תהיה, נאמר ככה, בלי מלחמות. עכשיו אם היינו מקדימים את סעיפים ג' ד' ומתחילים איתם, היה נוצר איזשהו רושם שאנחנו רוצים לדלג על כל הסיבוכים, ישר מחכים, תיקון עולם מחוץ שדאי, לא צריך מלחמות ולא צריך שום דבר. אולם באמת אין זו מתוך חוכמה גבוהה, כי היא להפך. ובדיוק משום כך מובאים קודם פרקים א' ב', להורות לנו שאין אפשרות להגיע לתקלין, למצב השלם, כפי שמתנוצץ בפרקים ג' ד', כי מתוך הפרוסדור, דרך מצבי המלחמות שבפרקים הקודמים. א' וב', א' באופן כללי וב' באופן יותר מפורט, מתייחסים למלחמות עצמם, ומייחסים, ומבררים אותם, ואת המשמעות הרוחנית שלהם, ואת איך צורת המלחמה. ורק אחר כך אפשר לדבר סעיפים ג' וד' על מה יהיה המצב בעתיד, ואיך יראה העולם, ללא המלחמות וכו'. אבל אם נתחיל עם ג' ד', מה היה קורה? היינו עכשיו רוצים לדלג, בוא נגיע לשלב שלא צריך לחמות, כי אנחנו עם קדוש, עם קדוש, לא צריך להילחם. איך יהיה זה? הקדוש ברוך הוא יעזור. מעין גישה קצת חרדית כזאת, כולם ילמדו תורה ויהיה בסדר. לא. הרב קוק אומר, משני פאזה, תורת ארץ ישראל. מה זה תורת ארץ ישראל? הבנה שאנחנו במו ידינו מחוללים את התהליכים, גם את הגאולה וגם את המלחמה, הכל בכוח עצמנו. בסייעתא דשמיא כמובן. ולכן מאוד חשוב לפתוח בסעיפים הללו שמסבירים מהי מלחמה וכיצד נלחמים, ולהיזכר בגדולי האומה, שאותם גדולים, כן? גם הגדולים הכי גדולים שלנו, אבות האומה, גם הם לחמו. ואנחנו מסתכלים עליהם בהערצה ורוצים ללמוד מהם, ואיך האופי הנשמתי שלהם מופיע, ואיך הם נלחמו. אחרי שאתה אומר לעצמך את כל זה, ואתה מבין את הערך של המלחמה, אתה מבין שבדורנו צריך להילחם, ולכן גם בדורנו יורדות נשמות כאלה, אז אפשר לבוא לפרקים ג' ד' שמדברים על איזושהי ציפייה עתידית, שמנחה אותנו לשלבים העליונים והסופיים של תהליך הגאולה, שבהם כבר לא יהיו מלחמות וכו'. אז אומר פה הרב ככה, בואו נתחיל. משפט שמפורסם, נדע מי שמע אותו כבר פעם. עזבנו את הפוליטיקה העולמית. לעזוב את הפוליטיקה העולמית זה אומר שיש מדינות, ופתאום מדינת ישראל ירדה מהבמה. מתי זה קרה? בגלות. היה לנו בית ראשון, אחרי זה בית שני, ופתאום ירדנו מהבמה. אין עוד מדינת ישראל כמו ש... מדינת היהודים, אולי קראו לה אז, אין עוד את המדינה הזאת, ועם ישראל יצא לגלות. למה עזבנו את הפוליטיקה העולמית? מאונס שיש בו רצון פנימי. בסדר?
כפו עלינו.
באו הרומאים. מה זה הרצון הפנימי? באו הרומאים, באו הבבליים, הגלו אותנו. מה זה הרצון הפנימי? כאילו באיזשהו מקום בפנים רצינו להפסיק להיות בשייכים לפוליטיקה העולמית של המלחמות וכל הזה. עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. כלומר, הגלו אותנו עד המצב שנדע שכשאנחנו נחזור להקים מדינה, כבר נהיה מאוד קרובים, עוד לא ממש הגענו לשלב הזה, כבר נהיה מאוד קרובים למציאות של ניהול ממלכה, בלי רשעה וברבריות, בלי צורך להילחם. מה זה הרצון הפנימי הזה? זהו הזמן שאנו מקווים. לשם אנחנו מצפים ומקווים שנגיע למצב שישראל תוכל לנהל ממלכה בלי רשעה וברבריות. כמובן שכבר היום אנחנו מנהלים ממלכה בלי רשעה וברבריות. אבל עדיין אנחנו צריכים בשלב הביניים הזה כן להשתמש במלחמתיות. אבל הצורך להילחם, כשאתה נמצא על במת הפוליטיקה העולמית, אתה עלול מאוד להיגרר ולהיסחף לרשעה וברבריות. ולכן, נכון שהגלו אותנו, על איזשהו מקום בפנים, עם ישראל רצה כבר לרדת לגלות. עם ישראל מאס בחיים שמלאים רשעה וברבריות. מי שקורא את התנ"ך בפרקים הרלוונטיים, גם בפנים זה בשופטים, גם שמואל, במלכים, מלא מלחמות, מלא גם מלחמות בתוכנו. רצינו להתנתק מזה. אבל... מובן הדבר, אני אקריא לכם פה כמה משפטים. פרק זה הוא הבעת עומר החיים של כנסת ישראל. היא החושבת פה את מחשבותיה, מקווה תקוותיה, החולמת חלומותיה הנבואיים. מובעת כאן ציפייה לעידן היסטורי שונה, בו המציאות כולה התבשמה ותוקנה. הרע נחרט מן הארץ, עד שאין כאן כלל צורך לניהול מלחמות ושפיכות דמים. זה לא המצב שלנו היום. מה זה הרצון הפנימי? מעונש שיש בו רצון פנימי. הרצון הפנימי שלנו ודאי אינו חפץ בנכלי המלחמה הממלכה ומלחמותיה. אין לנו באמת שום עניין בכל אכזריות ושפיכות הדמים. אנחנו לא באמת רוצים את זה. רשעה וברבריות, הכוונה שבאמת הרצון הפנימי שלנו לא חפץ בזה. יעקב הבינו רק לבש את הכפפות כשלא היה לו ברירה. המצד עצמו, המקום הנשמתי שלו, היה בלי זה. וזה הרצון הפנימי שלנו. אז לכן כשמגלים אותנו באיזשהו מקום בפנים, אנחנו כאילו שמחים. אנחנו עכשיו פטורים מלהתעסק עם זה. זה לא אומר, לכן אתה אמר, צריך להיזהר. לא לומדים את זה מיד. זה ציפייה עתידית. כשאנחנו נמצאים בשלב של ניהול המלחמות, אנחנו צריכים לנהל מלחמותינו. זה מה שהרב אומר מיד במשפט הבא. מובן הדבר, שכדי להגשימו, להגיע לחזון העתידי הזה, אנחנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל המצעים שהזמן מביא. שזה בעצם קידוש השם גם בתוך המלחמות, כמו שדיברנו בעריכות בפסקה הקודמת. טוב, אנחנו עוד נסיים את הפסקה הזאת מחר, ונלמד גם מדניאל, בעזרת השם. טוב, יישר כוח, חזקו וימצאו.